השעה עכשיו 8:15, לכל מאזינינו שלום רב. האזינו עתה לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא עוד היום בנוב לעמוד לקראת יום העצמאות.
ערב טוב. אני מבקש ברשותכם היום שלא להיכנס לענייני כפזיים בניסן, כפי שנהגנו כמה וכמה פעמים, אולי בעצם זה הכי ענייני כפזיים בניסן, להתחילו להיכנס לתוכנם, לסוגיותיהם של יום העצמאות. אני מבקש להתחבר אל זה קצת מתוך הפרשה, אבל עיקר העיסוק שאני רוצה לעסוק בו וללמוד אותו הוא בהפטרה שתקנו רבותינו שבדור הקודם, שתיקרא ביום העצמאות. היא ההפטרה שנמצאת פה במקור אחד, נמצאת פה כולה עם כמה פסוקי הקדמה לפני כן כדי לדעת את הרצף שבה היא נמצאת, ומתחילה בעוד היום בנוב לעמוד ומסתיימת בצהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. ההפטרה הזאת תוקנה שתיקרא בארץ ישראל, במדינת ישראל שזכינו לה ברוך השם לפני נוב שנים, שתיקרא כהפטרת היום. אבל לאמיתו של דבר יש כאן משהו עוד יותר מעניין, כי היא לקוחה מתקנת חז"ל כהפטרה שניתקנה לאחרון ביום טוב שני של גלויות של פסח. ביום טוב אחרון של שביעי של פסח תקנו לקרוא את ההפטרה הזאת, שהיא לקוחה משלושה פרקים בישעיהו, ואת אותה הפטרה תקנו עם קום המדינה שתהיה הפטרת יום העצמאות. ונדמה לי שבתקנה הזאת יש משהו הרבה יותר מעצם הרעיון לשמר את ההפטרה היפה המיוחדת הזאת כאן בארץ ישראל, אבל יש בה מסר עצום שקשור לכל ההבנה של התפקיד שלנו, שלנו, של עצמאותינו, או אולי אי עצמאותינו, או דרכנו לעצמאותינו, של כל העניין הזה כולו. אני הייתי רוצה להיכנס אליו מתוך לימודה של ההפטרה. ההפטרה עוסקת בעצם בנפילתו של צבא אשור. עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הרבה ציון גבעת ירושלים, כמו שאתם רואים פה בצילום. זה פסוק שחותם פרשה, זה לא פסוק פותח. עוד היום בנוב לעמוד זה המשך של משהו. כיוון שלא כולם זוכרים את זה, אז העולם נוהג לחשוב שעוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הרבה ציון נתקן ליום העצמאות בגלל הנפנופים של לנופף. ואני לא רוצה להגיע הרבה ללנופף הזה, אבל לנופף הזה יש משמעות מאוד מאוד גדולה. ההפטרה עוסקת בסנחייריב. זה סנחייריב מלך אשור, שלתנועה הזאת של הלנופף תהיה משמעות סמלית גדולה מאוד אחר כך, גם בפסוקים. אגב, מי שזוכר, בפיוטים של סוף ליל הסדר, בפיוט של ובכן ויהי בחצי הלילה, יש שם בית שעוסק בעיווי של המנופף שהובשת בזה הלילה. המנופף זה סנחריב, שלפי חז"ל, אנחנו נראה את זה גם בפסוקים אחר כך, רמוז יותר מרמוז, מפילתו של סנחריב, מלך אשור, שבו כמעט מתחסלת ממלכת אשור הענקית, מתרחשת בליל פסח. זאת גם הסיבה, כך רש"י מסביר, שתקנו את ההפטרה הזאת כהפטרת יום טוב שני, אחרון של פסח. ולכן הוא מוזכר בויהי בחצי הלילה, הלילה, כמה דברים שקרו הלילה, באותו פיוט שמסתיים בקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, תאיר כאור יום חשקת לילה, הפיוט הזה, אז רוב ניסים יפלט בלילה, באמצעו נמצא סנחריב שמנופף בלילה ונופל. והלנופף הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו נצא מהתזכורת הרגילה שלנו בלנופף, נגיע לזה עוד מעט. הפסוקים הם כך, אני רוצה קודם כל לראות רגע את המבנה. לכן כה אמר השם אלוהים צבאות אל תירא עמי יושב ציון מאשור בשבט יקקה ומתהו יישא עליך בדרך מצרים. אשור מצליחים לשלוט בעולם, זו ממלכה בעלת המשמעות כנראה הגדולה ביותר מכל הממלכות האחרות מאז מצרים. אנחנו נראה עוד מעט שבהרבה מאוד נבואות היא מוזכרת כהמשך ישיר של מצרים. היא שולטת 300 שנה, בעצם מ-920 לפני הספירה ועד 620 לפני הספירה למניינם, אנחנו נמצאים בצילה של ממלכת אשור. זו הממלכה שמגלה את עשרת השבטים, לחלך ולחבור הרי גוזן ומדי. זו הממלכה שמטילה את חיתיתה על העולם כולו, ומתוארים לנו כמה וכמה מלכים, תגלת פיל עשר וסרגון ושלמן עשר, וסנחריב הוא האיש שבו אנחנו עוסקים עכשיו. אני רק מזכיר שחז"ל אמרו שראוי היה סנחריב שיעשה גוג ומגוג, וחזקיהו המלך שיעשה משיח. מפני מה לא נעשה משיח? מפני שלא אמר שירה, סוגיה גדולה שלא נצליח להיכנס אליה הפעם, אני מקווה שבפעם הבאה אליה ניכנס. אבל הרעיון שסנחריב היה אמור להיות גוג ומגוג, הוא קודם כל רעיון שצריך להבין את עוצמתו של סנחריב, את עוצמתה של אשור. ירושלים במרכזה של יהודה, יהודה וישראל מחולקות, ובמרכזה של ממלכת יהודה מולך חזקיהו המלך, שמשנה מציאויות. אביו היה אחז, שהיה הרע שבמלכים, וחזקיהו מגרר עצמות אביו, עושה תשובה גדולה ומוביל את העם למרידה באשור. מרידה באשור היא דבר כמעט לא מובן מבחינה הגיונית. צריך לתפוס, אנחנו מדברים פה על מעצמת עולם, על מעצמת על ששולטת על הכל, וירושלים מחליטה למרוד. הלן נופף מוסבר בחז"ל, וכך נראה הפשט של הפסוק, שכשסנחריב מגיע במסלול שלו אל היעד הגדול, שהוא כאילו מבצר הכיבוש שהוא צריך לכבוש ירושלים, הוא עומד בנוב, זאת עיר הכהנים נוב, אולי מזכירה את החטא של הריגת הכהנים בנוב, שאולי קשור גם כן לזה שסנחריב מצליח כל כך לשלוט, אבל אף אחד לא שם לב ללמה זה, ממה זה נובע. והוא עומד בנוב ורואה את גבעת ירושלים, וכל הירושלים הזאת הגדולה בשבילו זה איזה גבעונת קטנה עם כמה שתילים, והוא לא מבין מה קרה. הוא רואה את קוטנה איידי דזוטרתי, קורה כל כך קטנה, והוא נפגע עד עמקי נשמתו. זה קטן עלינו. והוא מנופף על הר בציון גבעת ירושלים. בדרך לשם הוא כאסוף ביצים עזובות, כך מתאר ישעיהו, זה הנביא שמנבא ביהודה בתקופתו של סנחריב, להבדיל בתקופתו של חזקיהו. הוא בדרך לירושלים עובר וכאסוף ביצים עזובות אוסף פשוט את הערים בדרך. בעל עיית, אני חוזר למקור, עבר במגרון למחמס יפקיד כליו, עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה, תהליק הולך בת גלים, הקשיבי לי שענייה ענתות, חלק מהשמות ודאי מוכרים לכולנו. נדדם עד מינה יושבי הגאיבים העיזו. הוא עובר את מכמס והוא עובר את ענתות ואת מעברה ואת ג'בה ואת כל המקומות, והוא הולך ומתקרב, והנה עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הרבה ציון גבעת ירושלים. עוד היום, עוד היום זה ממש עכשיו. עוד היום אצל חז"ל זה ליל הסדר, ליל פסח, עוד נגיע לזה בהמשך, איך הם הגיעו לזה. ואז המהפכה. הנה האדון השם צבאות, אני קודם כל רוצה לראות את ההפטרה, לראות את המבנה שלה, ואחר כך ללכת לאט לאט. הנה האדון השם צבאות מסעף פורה במערצה, ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו. וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול. ומכל סבכי היער הזה, והארזים והגבוהים ואלה שחושבים שהם מלכי העולם, ואשור שמחזיק את עצמו למלך העולם כולו, ואשור שהופך עצמו אלוה כמו פרעה, סרגון וסנחירים, אשור זה עוד רגע הגבוהים ישפלו ורמי הקומה יגדעו. ואז מה יקרה מכל היער הזה, מכל הבלגן הזה? ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרץ. האסוציאציה הראשונה שלנו כאן היא כמובן משיח, וכל התיאור בהמשך מתאר משיח ועתיד. אבל אנחנו עוסקים באשור. אתם מבינים למה ראוי היה חזקיה לעשות משיח? כי ישעיהו ראה את הניצחון שיהיה על סנחירים כמה שעכשיו מיד מוביל למשיח. ראוי היה חזקיה שיעשה משיח. ועכשיו נראה את הסדר. לכן כשתראו בפרשנים שהם מפרשים את הפרשה הזאת על חזקיהו, ובפרשנים אחרים שמפרשים את הפרשה הזו על משיח, אין שום סתירה. ואנחנו עוסקים פה בגאולה הגדולה, אבל גם בהחמצה הגדולה. והפחד מההחמצה, כמו העיסוק בגאולה, שניהם גם יחד מביאים את ההפטרה הזאת להיות גם הפטרת אחרון של פסח וגם הפטרת יום העצמאות. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. וכאן מעניין מהן הנקודות, מהם האפיונים שהמשיח, אנחנו נקרא לזה מכאן ואילך משיח, מהם האפיונים שהמשיח מאופיין בהם כאן? מה יהיה בגאולה הזאת? תנוח עליו רוח גדולה, ומה הוא יעשה איתה? והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. שיפוט לא יהיה, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות או מה שהוא שומע, אלא יהיה פה חוש ברור של אמת, ושפט בצדק דלים, תיקון חברה דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. אבל על מי מדובר פה? רק על עם ישראל? בוא נראה את ההמשך. לא רק שמדובר על כל העולם במובן של כל האנושות, מדובר על כל העולם במובן של כל המציאות. וגר זאב עם כבר, ונמר עם גדיר, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בה, ופרה ודוב תראינה יחדיו, ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושיעשה יונק על חור פתן, ועל מאורה צפעוני ידו, גמול ידו הדם. והכל יחזור לנושא של ירושלים. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. ולמה לא יראו בהר קודשי בירושלים? כי מלאה הארץ. מי זאת הארץ פה? העולם כולו. דעה את השם כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי ושיצא חוטר, אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. עד כאן עסקנו בתפקיד לגמרי לא לאומי. התפקיד הוא בינלאומי. בינלאומי זו מילה לא מספיקה, כי התפקיד הוא הווייתי. כל המציאות כולה תחזור לשורשה. כי כשהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, כי גוג ומגוג נוצח, כי מי שיפריע לו מלהתגלות נוצח, ועכשיו הוא יתגלה בעולם הקדוש ברוך הוא, אז כל המציאות כולה תהפוך להיות כזאת שבית המקדש או שורש ישי יעמוד לנס עמים ואליו גויים ידרושם. זה חלק א', וזה תיאור של הגאולה כולה, של העצמאות כולה, בתפקיד הבינלאומי, בתפקיד האוניברסלי שלנו. לכן הסבר של הדברים הוא משונה, כי עכשיו מופיע ההמשך. והיה ביום ההוא יוסיף השם שינית, אחרי מה שהיה כבר במצרים, יוסיף השם שינית לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים, ונשא נס לגויים ואסף נידחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. מעניין מאוד. זאת אומרת, קודם כל אנחנו נהיה נס לעמים, ואחר כך יגיע קיבוץ הגלויות. עכשיו הלאה, המשך עוד יותר משונה בסדר. אני הייתי מצפה לסדר הפוך. ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרייתו. זה מעניין מאוד. הזאבים כבר מזמן ניסו שולם עם הגדיים, אבל אפרים ויהודה עוד לא מסודרים. חלק א' של ההפטרה הסתיים מזמן. שם בכלל הפרות והדובים והילדים שלהם כבר חוגגים. ורק עכשיו מגיעים לבעיות האמיתיות. ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרייתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. ועפו בחטף פלישתים ימה יחדיו יבוזו את בני קדם אדום ומואב וישלוח ידם ובני עמון משמעתם. והחרים השם את לשון יען ביפריים והניף ידו על הנהר והים רוחו והיכהו לשבעה נחלים והדריך בנעלים והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור. שוב ההשוואה כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. הסדר לא הגיוני, אבל אם אתה חוזר רגע לימי חזקיהו, הסדר הוא הגיוני מאוד. תהיה מרידה, יהיה ניצחון, עוד רגע אנחנו נראה אותו, סנחירי וצבאו יתמוטטו, עשרת השבטים שגלו עוד לא חזרו, העולם כולו ישמע על זה, ואז ישובו השבטים שגלו מהשוב. כי הסדר עוסק פה באמת בעניין ההיסטורי של סנחירי וחזקיהו. עד כאן התיאור של מה שיקרה, עכשיו התיאור של מה שנאמר בעקבות זה. ואמרת ביום ההוא עודך השם, זה פסוק מדהים, כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. על מה התודה? התודה היא על זה שענפת בי. התודה היא על זה שהיקטה אותי. זה מאוד מזכיר את מצרים. התודה היא מתחיל בגנות ומסיים בשבט. ואמרת ביום ההוא עודך השם כי ענפת בי, עכשיו ישוב ידך ותנחמי. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתיה השם היי לי לישועה. ומה תעשו אז? ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. אם זה עוסק בחזקיהו, זה מעניין מאוד. חזקיהו סותם את מי הגיחון, חזקיהו סותם את השילוח, ושוב אתם תשאבו מים בססון ממעייני הישועה. מי השילוח נקראים מעייני הישועה, והמים האלה ייצאו אל העולם כולו. עוד נגיע עוד מעט למי השילוח, אלה הם מאוד מהותיים לכל הסיפור. ואמרתם ביום ההוא הודו להשם, ומה התחלנו את כל הפרשה? בתפקיד של עם ישראל אל העולם. הנה זה חוזר. ואמרתם ביום ההוא הודו להשם, קירו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. המים האלה של מי השילוח שוב ייצאו אל העולם כולו. זוכרים את הנבואות שעוסקות בזה שהעמים כולם מגיעים אל בית המקדש ומים חיים יוצאים מירושלים, והמים החיים האלה יוצאים חציים אל הים הקדמוני, חציים אל הים האחרון, ויסוסו מדבר וצייה, והטבע כולו חוזר. המים האלה, מעייני הישועה, פתאום מקבלים תפקיד. זמרו השם שירה. זה היה חסר אצל חזקיהו. זמרו השם, כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. הפעם האחרונה שכל הארץ הייתה מודעת למה שעשה השם, הייתה ביציאת מצרים. שמעו עמים ירגזון, תחיל אחז יושבי פלשת, אולי גם בהתקדמות, בסוף, בכניסה של יהושע, והיא שומעו בכל הארץ. אבל מאז לא ראינו את זה. ואז חוזרים פנימה הביתה, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. המבנה הזה של ההפטרה, אני בכוונה נכנסתי אליו, ואני רוצה ללמוד קצת את הסוגיה הזאת של חזקיהו, ואני רוצה ללמוד אותה על ידי הבנת תקנת חז"ל את ההפטרה לאחרון של פסח. רש"י, כבר אמרתי, אומר שביקשו לתקן אותה לאחרון של פסח כי המפלה של סנחריב התרחשה בפסח. אבל תמיד שאלתי את עצמי, אם כך, למה לא תקנו אותה בליל פסח, בלילה הראשון, ביום הראשון כשקוראים הפטרה, למה באחרון של פסח, ולמה ביום טוב שני של גלויות, למה לא בארץ ישראל גם? הרי הפטרת יום טוב שני של גלויות היא הפטרה, נקרא לה בדיעבד, היא הפטרה כשיש יום טוב שני, וכשברוך השם אין, ויש ארץ ישראל, ויש יום טוב אחד, נו, אז זהו, לא צריך. אם זו הפטרה שעוסקת במה שהתרחש והיא כל כך חשובה, למה היא נתקנה רק למצב? יגידו הציונים שהיא נתקנה כך, כי היה ברור שכשיגמר יום טוב שיש גלויות ויש יום הצעות, אז ממילא מתוקן כבר פה. עוד תירוץ בכל זאת צריך? זו שאלה אחת. תלמידי רש"י במחזור ויטרי אומרים שההפטרה הזאת נתקנה בפסח לא כדי להזכיר את מפלת סנחריב, כיוון שבניסן נגאלו ובניסן עתידין לגאל, וכל כולה עוסק בגאולה העתידה. הנה לנו הדוגמה למחלוקת בין הפרשנים ביחס להפטרה. טוב, עכשיו אני לא שואל למה האחרון של פסח, כי העניין הוא הגאולה, אז הכניסו את זה בניסן ביום שחותם. אבל גם כן, למה זה צריך להיות בגלות יותר מפה? אדרבה, שזה יהיה בתוך ההפטרות הרגילות, שיוסיפו את זה כהפטרה בניסן. אני רוצה לחזור רגע למלחמת סנחירי ואשור ולהגעה שלהם לירושלים, אבל אני רוצה לחזור לזה מההתחלה. סנחירי, כמו שאמרנו, משתלט על העולם כולו. הוא במקור שלוש מגיע לעם ישראל, לשומרון, לשבטי ישראל, ובימים האלה מולך הושע בן אילה בשומרון. בשנת 12 לאחז מלך יהודה, חזקיהו עוד לא מולך, מלך הושע בן אילה בשומרון על ישראל 9 שנים. ויעש הרע בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. כלומר, יש שיפור, זה חשוב מאוד. עליו עלה שלמן 10 מלך אשור, הקודם לסנחריב. ויהי לו הושע עבד וישב לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע כשל, ובתור נתין של מלך אשור, קשרים שאתה יוצר עם ממלכה אחרת, עם אויב של אשור, הם כמובן מיידית בגידה. וימצא מלך אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל סום מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה, ויעצרהו מלך אשור ויעשרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. הנה גלות עשרת השבטים, אשור. ויתענף השם מאוד בישראל, ענף תמיד. ויסירם מעל פניו, זה ביטוי מזעזע. ויסירם מעל פניו, זה אגב ביטוי שכל כך מבטא את עומקה של ארץ ישראל. איך אפשר להסיר מעל פניו של הקדוש ברוך הוא משהו? דוד המלך אומר, אנא מפניך אברח. איך אפשר לברוח? כנראה שלהסיר אותך מארץ ישראל זה להסיר אותך מעל פניו של הקדוש ברוך הוא. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. לא מבין מה זה, אבל כך כתוב. לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. גם יהודה לא שמר את מצוות השם אלוהיהם, וילכו בחוקות ישראל אשר עשו. עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. בימי ירמיהו חוזרים בודדים בודדים, ואז בימי צדקיהו המלך מסתיימת גלות עשרת השבטים במהדורה השנייה והמסכמת שלה. אבל אשור זה גלות עשרת השבטים. יהודה הולכת להיות דומה לישראל. באותם ימים התנבא ישעיה במקור 4, אני רץ פה בין ספרי מלכים, ישעיה ובדברי הימים, כולם באותה תקופה. יוסף השם דבר אליי עוד לאמור, יען כי מאס העם הזה. איזה עם עכשיו ישעיהו מדבר? יהודה. את מי השילוח ההולכים לאט. פעם דיברנו על מי השילוח ההולכים לאט, יותר מפעם. ואני את נהלה לאיתי, אמר יעקב אבינו לעשיו. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. ומסוס את רצין ובן רמליהו. אנחנו כבר בתקופה הרבה יותר מאוחרת מהושע בן אילה בשומרון, כי אנחנו כבר בתקופה של חזקיהו בירושלים, ומלך ישראל באותה תקופה הוא פקח בן רמליהו. פקח בן רמליהו קושר קשרים עם מלך ארם, והבריתות האלה של הושע אשור, הושע עשו מלך מצרים, ארם ישראל, אינן רק בריתות מדיניות, אלא הופכות לאט לאט לבריתות תרבותיות, לאיבוד זהות. כשהנביא ישעיהו מדבר על העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, הוא מדבר לא רק על אלה שנמצאים בארץ אשור, אלא על אלה שהגיעו לשם מפני שהם כבר הלכו לאיבוד לפני כן. הם היו, אבל הם היו עבודים. הם היו, אבל לא הייתה להם בכלל תעודת זהות. הייתה להם, אבל הם היו בבית כלא, בהגדרה של הנביא מקודם להושע בן אילה. הוא נותן מנחה לאשור, ואפשר שיתנו מנחה לאשור כי זה טקטיקה מדינית, אבל אפשר שהמנחה לאשור היא גם אובדן תרבותי. וכשרוצה ישעיהו לתאר מה קורה לעם הזה, הוא מתאר את זה במטאפורות. העם הזה זונח את מי השילוח ההולכים לאט ומעדיף את הרעש והאורות והברקים והזיקוקים של רצין ובן רמליהו. מה יקרה לו? ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו, וחלף ביהודה, שטף ועבר, עד צוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך עמנואל. נבואה מחרידה, קשה מאוד. ירושלים תופסת את עצמה חזקיהו מרומם את העם הזה כולו, הוא מצליח להוביל את העם הזה לזה שאין תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע, מגבת ועד אנטיפרס, שלא יודעים הלכות טומאה וטהרה. עוד מגיע לזה. הוא נכנס פנימה. סנחריב כבר הולך ואוסף ביצים עזובות ומתקרב מאוד לירושלים, והנבואה הזאת של המים הרבים של מלך אשור וכל כבודו שעולים על כל אפיקיו הולכת ומתממשת במהירות אדירה, כמו נהר, לא כמו מי השילוח ההולכים לאט. ביקשתם נהרות, הנה נהרות, אבל הפוך. ישעיהו שרואה את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שרואה את עם ישראל זז קדימה, בא ישעיהו, ועוד רגע נראה מה עושים פה בעם ישראל, אבל לפני שנראה את זה, אומר להם, תהיה פה גאולה גדולה, היא תהיה פלאית, עוד נגיע אליה. מקור 2, הנה שם השם בא ממרחק, בוער אפו וכובד משאה, שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת, ורוחו כנחל שוטף עד צוואר יחצה להנפה גויים, עוד פעם הנפה, עוד פעם ינופף, להנפה גויים בנפת שב ורס, בנפת שב ורסן מטעה על חיי העמים. ואז מה יקרה לכם? השיר, איזה שיר? כשתנצחו, כשהנס יגיע, הוא יתרחש. השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. מתי זה יתרחש? בליל התקדש חג. אבל לא רק מתי זה יתרחש, אלא השיר שיהיה במפלת סנחריב יהיה כמו השיר שהיה במפלת פרעה. אין עוד לילה בשנה שאנחנו אומרים הלל, שאומרים שיר, חוץ מליל פסח. והשיר של הלילה הזה יהיה כשיר של הלילה ההוא. מפה למדו רבותינו הלל בליל פסח. עוד רגע נגיע ללימוד הזה. ושמחת ליבב כהולך בחליל לבוא בהר השם אל צור ישראל. מי יבוא בהר השם אל צור ישראל? לא רק עם ישראל. השיר, אבל אולי גם העולם כולו. וישמיע השם את הוד קולו. שימו לב לדימויים ממצרים, מהר סיני. ונחת זרועו יראה. יראה. בזעף אב ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם ואבן ברד. כי מכל השם ייחת אשור בשבט יקה. השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. זה המקור להלל של ליל פסח. אבל אני רוצה שתראו פה משהו הרבה יותר גדול מזה ביחד, נראה אותו. מקור 5, מופיע הלימוד הזה כמו שהוא מופיע בתלמוד הירושלמי, לא בבבלי. בבבלי כתוב שהפסוק הזה ממנו לומדים שבלילה הזה צריך שיר. ומה זה שיר? שיר זה הלל. מצוין. אבל כשלומדים את הבבלי, אז אתה צריך לשאול שאלה. נו, ועד הפסוק בישעיהו, מאיפה ידעו שצריך להגיד הלל בליל פסח? טוב, זו שאלה לא תמיד לגיטימית. כי כל לימוד שלומדים מהנביאים, אתה יכול לשאול את זה. אבל עדיין השאלה היא טובה. הירושלמי, אין לו שום בעיה. תראו את הירושלמי. הירושלמי הוא פילי פלאות, הוא בכלל לא לומד כך. אומר הירושלמי במקור 5, מאיפה לומדים הלל בפסח? אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק. כתיב. השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. איזה חג? פסח. בא ליל פסח ללמד על מפלתו של סנחריב. עכשיו העיקר. ונמצא למד ממנו. מה זה טעון הלל? מי זה זה? מפלת סנחריב, אף זה טעון הלל. בקיצור, אז מאיפה לומדים שצריך הלל? על מה צריך הלל? על מפלת סנחריב. וממפלת סנחריב לומדים שגם פסח שווה הלל בליל פסח. ליל פלאות. זאת אומרת, כל ההלל שאנחנו אומרים בליל פסח, זה לא שעכשיו באנו לציין איזה דבר מעניין, תדעו לכם, חוץ ממצרים יצאנו בליל הסדר, גם מפלת סנחריב הייתה. לא. כל דין ההלל של ליל פסח הוא תוצאה ממפלת סנחריב. במפלת סנחריב פתאום קלטנו ברוורס, וואה, זה דבר שמחייב הלל בלילה. מה? מה שהיה אז? רק במפל אצל חיריב קלטנו זה. מה זה? אתם רואים בקורבן העידה למטה. מה זה? מפלתו של סנחיריב צריך הלל על הנס, אף ליל פסח צריך הלל. זאת אומרת שלמפל אצל חיריב יש איזו משמעות מאוד מאוד עמוקה. זה לא שזה שני אירועים שהתרחשו באותו יום. אז עוד קצת על מה שקרה שם היסטורית. כי המשמעות של זה היא הרבה מעבר לעוד מלחמה ועוד ניצחון. בסנחריב יש שר חשוב, מנובל, שכל עניינו זה להפיל מורך בישראל. רב שקה. הכישרון הגדול של רב שקה זה שהוא דובר עברית רהוטה. הוא משתמש ביהודית שלו, כך זה נקרא יהודית, ומדבר מעל החומה אל העם ומשכנע אותם שחזקיהו המורד לוקח אותם להרפתקת מוות. שרי חזקיהו מנסים לשכנע אותו שידבר ארמית, כי הם למדו ארמית כדי לדעת מדיניות ויחסים בינלאומיים, ושיפסיק לדבר יהודית. והוא אומר להם, הייתי מדבר ארמית אם הייתי מדבר אליכם, אבל אתם לא מעניינים אותי, אני מדבר אל העם כי אתם הורסים אותו. העברית הנפלאה של רב שקה צריך לדעת את מקורה. אני אסתפק כיום רק באמירה אחת, אולי ניכנס לזה עוד יותר בשבוע הבא. רב שקה אומרים חז"ל, ישראל מומר היה. ישראל שהמיר את דתו. והוא היה השר של חזקיהו. אבל זה רק חלק ממדרש בחז"ל. במדרש אחר בחז"ל, מופיע בגמרא בברכות ודף י', זה לא מופיע בכל הגמרות, הבח בהגהותיו מוסיף את זה. שני ילדים היו לו, קשה להגיד, לחזקיהו המלך. לאחד קראו מנשה, שגם זה לא היה מי שבערך כל כך גדול. ולשני קראו רב שקה. ורב שקה הוא בנו של חזקיה לפי חז"ל בגמרא. זאת תופעה שצריך לתת עליה את הדעת בהרחבה רבה מאוד. זוכרים את חזקיה שאין תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא יודעים מלכות ומה וטהרה, אבל היו שני תינוקות שלא כל כך ידעו. הילדים שלו הפרטיים. סוגיה קשה מאוד, צריך לנתח אותה לעומק, והיא קשורה לכל מה שמתרחש עם סנחריב ועם חזקיהו ועם השירה. זו סוגיה מרתקת. ורב שקה, הסוגיה מרתקת כי מה פתאום חז"ל עשו את זה? למה הם רצו את זה? שמנשה הוא בנו של חזקיהו כולנו יודעים. זו קושייה מספיק גדולה. אבל למה הם הכניסו את רב שקה לחזקיהו? ואני לא שואל עכשיו פסוקים. מה הרעיון? מגיע לזה. רב שקה זה עומד על החומה, מפיל מורך בעם, ומשכנע בעצם את עם ישראל. אני קורא במקור 6, ומקוצר הזמן אני מתחיל מהאמצע. יעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית, אחרי שהוא יורד עליהם, בפסוק אולי אחד לפני כן, ויאמר עליהם, פסוק כ"ז, רב שקה, על אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה. מה אתם אומרים לי לדבר אליכם ארמית? אני רוצה לדבר יהודית כי אני לא מדבר אליכם. הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את חוריהם ולשתות את שיניהם עמכם. אני מדבר אל האנשים שצריכים לרעוב ולמות ברעב בגלל השטויות שלכם. והנה אני מביא עכשיו את מלך אשור כדי שיגאל סוף סוף אתכם. אני מביא את מלך אשור כדי שתצטרפו אליו ואז כל הבעיות שלכם ייפסקו. רק תעברו את החומה. תעברו בדלת. לא צריך להישאר כל הזמן בפנים. ויעמוד רב שקה ויקרא וקול גדול יהודית וידבר ויאמר שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך אל ישיל לכם חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם מידו. אל יבטח אתכם. אל תשמעו אל חזקיהו. כי כה אמר מלך אשור פסוק למד א' עשו איתי ברכה וצאו אליי. ועכשיו תשמעו, זה לא סתם ישראל מומר. תאנתו. יפה שם בירושלים בתחת גפנו ותחת תאנתו שלכם? אני מציע תחת גפנו ותחת תאנתו. תשתחררו מהרמאות הזאת. ושתו איש מי בורו, עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם. כארצכם. אבל זה אותו דבר. מה זה משנה? ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים, ארץ זיתי צר ודבש. שומעים את ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חיטה וסורה. ויחיו! שם לא יהיה חיטה וסורה. זה אגב פסוק מדהים של רב שקה. רב שקה הוא תלמיד חכם רשע. זה לא חיטה וסורה. מה הוא מציע? דגן ותירוש. אתם לא תקבלו חומרי גלם, אתם תקבלו הכל. אותו מבנה. כארציכם. ויחיו ולא תמותו. ואל תשמעו אל חזקיהו כי עשית אתכם לאמור, השם יצילנו. פסוק למדבב אני מדלג. והחרישו העם ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענו. ויבוא אל יקים בן חלקיה אשר על הבית ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים, ויגידו לו דברי רב שקה. הם מגיעים אל חזקיהו, חזקיהו קורע את בגדיו, העם לפני כן כבר מתחיל בכל ההכנות למרד. ההכנות למרד נראות בערך כך כמו במקור הבא, אחרי שש, זה אמור להיות שבע, אחרי הדברים והאמת האלה בסנחיריב מלך אשור, אני קורא מדברי הימים ב', ויבוא ביהודה וייחן על הערים הבצורות ויאמר לבקעה מאליו. הוא הולך כמו שראינו, נכון? מכמס, גבע, מערה, הוא הולך ואוסף ערים. וירי חזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים. חזקיהו מרכז את כל הכוחות על המרכז, על ירושלים עצמה. ויבעץ עם שרה וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר ויעזרו. השילוח מוציא מים החוצה. וחזקיהו לוקח את שרה וגיבוריו והם עוזרים לו וסותמים את מימי העיינות. ומתים את המימים האלה פנימה. מי שהלך פעם בנקבת השילוח לא מבין מאיפה זה בא, אבל כל העם עשה את זה. תראו את הפסוק הבא. ויקבצו עם רב ויסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור למה. למה יבואו מלך אשור, מלכי אשור, ומצאו מים רבים? המגמה היא ברורה, שהמים האלה לא ישרתו את החוץ. ההורס, הבא להרוג, הבא לקחת אותנו אליו. אם שומעים את נאומו של רב שקה, הרי שסנחריב לא אומר אני הולך להרוג אתכם. סנחריב אומר אני הולך להחיות אתכם. ויחיו ולא תמותו. רק תגידו מילה אחת. רק תשתחררו מחזקיהו ומאלוהם. רק תעברו את החומה. והתחזק, ויבן את כל החומה הפרוצה. זה לא רק טכנית. זה חומה פרוצה. ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת, ויחזק את המילו עיר דוד, ויעש שלח לרוב ומגיני. ירושלים מתכוננת למלחמה, אבל זה הרי מצחיק מול מלכות אשור. ויתן שרי מלחמות על העם, ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר, וידבר על לבבם לאמור. רק שני פסוקים מתוך תפילות אדירות של חזקיהו. חזקו ואימצו, אל תראו ואל תיחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו, כי עמנו רב מעמו. עמו זרוע בשר, ועמנו השם אלוהינו לעוזרנו להילחם מלחמותינו. וישמחו העם על דברי חזקיהו מלך יהודה. הערת סוגריים של שנייה, אתם יודעים מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד של השורש סמך ממחף. השורש סמך ממחף זו סמכות. סמכות זה בלעז אוטוריטה. אנשים לא כל כך אוהבים אוטוריטה, אבל סמכות בעברית זה גם משהו שאפשר להישמח עליו כשקצת קשה. לא וישמחו על המלך חזקיהו. יש מנהיג שמפריח מילים. תשמחו עליי. יש מנהיג שאומר אמו זרוע בשר, ולנו יש אחוז מהזרוע בשר שלו, אבל תשמחו עליי. והם רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. זה תרתי דסתרי. זאת מנהיגות, וזה ההפך מזה. סמכות זה לא צמוך. סמכות זה יחד, ואז תוכל להיסמך. וזה אוטוריטה. וזה קשור לא רק למנהיגות, זה קשור להרבה דברים. הרבה מאוד פעמים קשה לקבל סמכות, כי אתה לא מבין שהסמכות היא גם משענת. או אולי כי בעל הסמכות לא נותן את התחושה שהוא גם סמכות וגם משענת. ויסמכו על דברי יחזקיהו מלך יהודה. ואז מתרחש הנס. ההיסטוריונים עד היום דנים איך זה בדיוק מתרחש. אין סוף דיונים יש על זה. התנ"ך מצמצם בתיאור, אבל הוא מתאר אותו בעוצמה אדירה. מקור 8, ויהי בלילה ההוא, וייצא מלאך השם, שוב הלילה ההוא, לפי חז"ל, לילה ראשון של פסח. וייצא מלאך השם ויך במחנה אשור 185,000. וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. איך זה מתרחש? לא חשוב לי בכלל עכשיו. וייסה, ויילך, וישוב סנחיריב מלך אשור, ויישב בנינווה. זאת המפלה, וזה גם חיסולו של סנחיריב ושל ממלכת אשור. ויהו משתחווה בית נסרוך אלוהיו, ועדר המלך ושר עצר היכו בחרב, והם נמלטו ארץ עררת, וימלוך איסר חדון בנו תחתיו, והממלכה הזאת מתחילה להתפרק. וכך מתחסלות 300 שנות עריצות אשוריות. דברי הימים זה מתואר הסיום בצורה קצת נוספת. מקור 9, וישלח השם מלאך, ויכחד כל גיבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור, כאן לא מתואר המספר, וישוב בבושת פנים לארצו, וכאן לא מתואר איך אסר חדון מולך תחתיו, כי זה לא מעניין את דברי הימים. וישוב בבושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו ומיציאי מאב, שם הפילוהו בחרב. צריך להבין מה זה בדיוק. עכשיו לעיקר. זוכרים פסוק כזה. ויושע השם את ישראל. כן, זה מופיע פעמיים במקרא, גם שם וגם פה. ויושע השם את יחזקיהו ואת ירושלים מיד סנחריב מלך אשור ומיד כל, כי ניצחון אשור הוא ניצחון הכל, וינהלה מסביב. ועכשיו מגיע העיקר. מה התרחש אז? ורבים מביאים מנחה להשם לירושלים ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה, וינסה לעיני כל הגויים מאחריכם. זוכרים את הפסוקים שבהם פתחנו את ההפטרה? עכשיו באים כל העמים ובאים אל הר קודשי, ושורש ישי עומד לנסמים, אליו גויים ידרושו, ורבים מביאים מגדנות. זה כבר קרה פעם בהיסטוריה, מיד אחרי יציאת מצרים, כל העמים שמעו והבינו. עכשיו זה קורה בפעם השנייה, עם הבדל אחד. בפעם הראשונה זה קרה כשיצאנו ממצרים, הפעם זה קורה בירושלים. לא חסר כלום, רק צריך להמשיך. ופה מחמיצים. אז קוראים את ההפטרה הזאת באחרון של פסח. ישנה הלכה מאוד מעניינת. אני עסקתי בסוגיה הזאת בפסח, עסקתי בשיעור לגביה בפסח, מפני שרציתי לעסוק קצת בסוגיה חשובה, שלא תמיד לומדים אותה ברצינות. לפני שעסקתי בה חששתי שאם אני אעסוק בה יחשדו אותי בפוליטיקת יתר. רציתי לעסוק סך הכל במימונה, אבל אז חשבתי שיחשבו שאני מהמפלגה הזאת או מהזאת. מנהג ישראל קדושים גדול מאוד, עצום, שנכנסתי אליו קצת, התוודעתי אליו קצת קצת למקורותיו יותר השנה, יש שם דברים מדהימים. האחד מהם הוא רעיון מופלא. אני מזכיר פה דבר בשם אומרו, וחוברת יפה מאוד שהוציא תלמיד חכם ירושלמי גדול, רבי רפאל מרציאנו. הוא הולך לכיוונים האלה יפה מאוד. באחרון של פסח ישנה הלכה שעד ששמתי לב לזה אף פעם לא הבנתי את העניין שבה. יש סימן שלם בשולחן ערוך שעוסק בבעיות שמתרחשות כשמביא גוי חמץ באחרון של פסח לישראל. ואני לא כל כך הבנתי למה בדיוק זה מתרחש. כלומר, זו שאלה יפה, אבל אצלי לא תמיד הייתה רלוונטית. הראש למשל מספר, והוא מביא את זה בשם תשובות רש"י, שכך זה היה בפועל. שהיו באים באחרון של פסח ומגיעים אל היהודים והיו עושים יחד חגיגה. היהודים היו נותנים מצות. יש תשובה מעניינת מאוד ברשב"א שאומר שלמרות שאסור לגוי לאכול בליל הסדר כל ערל וכל זר לא יאכל בו, מותר לתת מצות. מזה לא הבנתי עד שפתאום קלטתי איך זה מתחבר. ובאחרון של פסח הם היו מביאים דבש ומגדנות והיו עושים יחד חפלה. ובהרבה מקומות עיקרה של החפלה היה שהגויים היו מקבלים ברכה מהרב או מהחכם או מהזקן. אני בטוח שיש פה מי שזוכרים את הדברים האלה בצורה כזאת או אחרת. הראש אגב מובא פה במקור 10, רק חלק קטן ממנו. ונוכרי שמביא לישראל דורון במוצאי פסח סמוך לערב, עכשיו שם זה יום טוב שני, עוד מקפידים על פסח, על איסור חמץ. אז מה הוא יעשה? עכשיו הוא מביא, הוא מניחו בביתו. אז תגיד לו לך. אתה לא יכול להגיד לו לך, עכשיו החגיגה. נו, אז עכשיו הוא לא יודע מה לעשות. יאמר הישראל שאין רוצה שיקנה לו רשותו. ואני תמיד כשלמדתי את זה לא הבנתי בשביל מה כל התרגיל הזה. תגיד לו בוא מחר, בוא בטו בשבט. מה אתה עושה פה עכשיו? אבל באחרון של פסח היה תהליך שהתרחש בדיוק כמו אצל חזקיהו. פסח הוא החג שבו ירושלים פנימה כמו אצל חזקיהו. אלה שיצאו מחוץ לחומה כהצעת רב שקה כבר מזמן הלכו עם המים המהירים של אשור וגלו אשורה עם עשרת השבטים. בירושלים עשו פסח בתוך החומה. חז"ל אומרים שכשרב שקה הולך עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו ארבע ציון, חז"ל אומרים למה הוא הרים את היד? אז הם אומרים שרב שקה המומר הזה עמד שם ושמע אותם אומרים הלל של ליל פסח. והוא אמר לו, לבוס שלו, למלך הגדול, לסנחיריב, זה לא ילך לך הלילה, הלילה זה שלהם. והוא כל כך התרגז. ואז היכה אותו השם במחנה אשור, 185,000. הלילה זה שלהם, צריך להבין את זה. פסח הוא חג של כל ערל וכל זר לא יאכל בו. זה לא קיים כל השנה, זה קיים רק בפסח. וזאת הגאולה של מצרים. עם ישראל שיוצא ממצרים, יוצא, העמים שומעים, זה דבר נפלא. ועכשיו מגיע הניסיון, כיוון שהעמים שומעים, הם גם פונים אל עם ישראל ואומרים לו שוב ושוב ישו לנו. שובי שובי ונחי זבח. ויש כאן סתירה קבועה. זו סתירה של שני דברים שקיימים בעם. של רצון בריא וכן להיות לנס עמים אליו גויים ידרושו. לקבל מנחה ומגדנות, לא בשביל המנחה והמגדנות. כי הר הקודש בירושלים ממלא את הארץ, דעה את השם כמים לים מכסים. כי זו המגמה הפנימית שלו. אבל אם אתה מהעובדים בארץ אשור, אתה לא תוכל לתת את זה, כי אתה בכלל לא אתה. אז אף אחד לא צריך אותך. וחזקיהו מחזק את החומה הפרוצה כדי שהיא לא תיפרץ. ואת מי השילוח שתפקידם לצאת החוצה, הוא לוקח ומכניס פנימה. ולא הודו לו חכמים. כי זה לא כל כך פשוט. הוא לוקח את המים האלה שצריכים להניק החוצה ואומר עכשיו זה נמצא בפנים. תרשו לי לחרוג רגע מדרכי וללכת בדרכי גדולים שביקשו לחרוג מדרכם בעניין הזה ולהיכנס למקור 11. במקור 11 ישנו סיפור. הלחוג מדרכי הוא להגיע לסיפור, אבל כיוון שהשעה מאוחרת זה כבר שעת סיפור קראו לזה פעם. תרשו לי לחרוג שנייה אחת יש ספר מאוד חשוב של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ספר בשם שם הגדולים, ספר יסוד, זה ספר ביוגרפיה בעצם, שבו החידה מתאר את גדולי ישראל ואת ספריהם, בדרך כלל בתיאור מאוד תמציתי. זה לא סתם ספר ביוגרפיה, זה ספר של החידה, כמו שהוא מבין את זה. ושם הוא לא מעריך, בעיקר לא בסיפורים. כשהוא מגיע לדבר על רב חיים ויטל, תלמידו של הארי, מעבירו של הארי הקדוש, הוא מסיים לתאר את גדולתו של רב חיים ויטל. הוא אגב מקפיד מאוד לתאר בעיקר גדולתו בנגלה, דבר מאוד מעניין, ולא בנסתר, הוא מזכיר כי אותו מתלמידי הארי, אבל מזכיר את הסמכותו על ידי הבית יוסף ואת כתביו על סדר נשים ואת דיניו וגיטין. הוא עוסק בזה הרבה. ואז תוך כדי התיאור הטכני הוא אומר, נולד במצרים, הגיע לדמשק, חזר לירושלים, והוא מרגיש שזה לא כל כך מסתדר בלי איזשהו מטור. ואז הוא אומר, אני מבין שאתה נתקעת פה, אז אני מוכרח לספר את הסיפור. אתה בטח שואל אותי איך הוא הגיע לדמשק. אני אקרא רק מעט, נראה בפנים, במקור 11. יען כתבתי לאל ועל ידי מעשה הלך לדמשק. עכשיו מה זה מעשה? רבים שאלו לי, והייתה הפצירה, זה פסוק, אבל הייתה הפצרה, הפצירו בי שאני אהנה. אכתוב על ספר מעשה זה, אף שאין רצוני לכתוב מעשיות. זה לא המגמה שלי בספר מייסס, אבל הפעם אני מוכרח. מכל מקום להפצרתם אמרתי אגלה מה שקיבלתי מרבני זקני עיר הקודש לירושלים תיבנה ותיכונן. ידוע שחזקיהו המלך עליו השלום, ופלאי פלאות, חזקיהו המלך עליו השלום מפני סנחריב סתם את מי גיחון. נכון? עסקנו בזה? למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים? עכשיו הלאה. ועד היום, יום השישי בחצות, שנסגרים פתחי שערי ירושלים, גם זה קשור קצת ליום העצמאות, יש בעיות, יש צרות, אבל לא סוגרים את שערי ירושלים אף פעם, שנסגרים פתחי שערי ירושלים, כי כל הישמעאלים הולכים בעוונותינו הרבים לבית המקדש. ואז היה, וזקני ירושלים עוד מספרים את זה, פחדו. ואז נכנסים האנשים לבתים ושערי ירושלים נסגרים בגלל התפילה ביום שישי, והעיר נשארה כמעט ריקנית, ועל כן סוגרים השערים. וההולך שם אצל שער אחד אשר הוא סמוך למגדל שומע כל מים רבים שהולכים מתחת לארץ. ובזמן שהרב מורנו הרב חיים ויטל היה בעיר הקודש ירושלים, מעשייה, בא שר אחד תקיף הנקרא אבו סייפן, אבו סייפן, וידע שמלך ישראל סטה מי גיחון, הוא ידע היסטוריה, ושאל אם נמצא היום מי שיוכל לפותחו. זה לא עניין טכני להזיז את הבנים, מי שיוכל לפותחו ולהחזיר את מי השילוח לתפקיד שלהם החוצה. ואמרו לו הגויים, יש חכם שהוא אלוקי מקובל ושמו רבי חיים ויטל, ודאי שהוא יכול לפותחו. ושלח אחריו יום השישי ואמר לו, גוזרני עליך שבעוד שהולך הוא לבית המקדש, שהוא הולך להתפלל, הוא קורא לזה החידה כל הזמן בית המקדש, נראה יבנה זה בית המקדש טכנית לא, אבל אוטוטו, שבעוד שהולך הוא לבית המקדש, פתוח תפתח את הנהר הזה שסתם המלך שלכם, והוא נצרח הרבה לעיר ועליך מוטל לפותחו, ואם אין דמו בראשך. זה אנשים שעובדים פשוט, פתוח, פתוח, לא פתוח, נגמר. ומורנו הרב חיים ויטל עשה קפיצת הדרך. טוב, איך עובדים את הרב חיים ויטל? ממרים, אמר שם וזהו, והלך לדמשק. עכשיו אתם מבינים איך הוא הגיע לדמשק, אבל לא נגמר הסיפור, רק מתחיל. הוא בא אליו רבינו הארי זצ"ל ובחלום ידבר בו. מעניין למה הוא מגיע לחלום לדמשק, הוא בפס נמצא, אולי זה יותר קרוב מירושלים, אני לא יודע איך. ומה הוא אומר לו? השכלת עשו. איך חמור מאוד. זאת הייתה טעות מה שעשית. כי זה השר, עכשיו מושגים קבליים, היה גלגול של סנחירי. ולכן נקרא אבו סייפן, שבערבית פירושו אבי החרבות. ואתה, סייף, ואתה יש בך ניצוץ של חזקיה המלך. והייתה שעת הכושר לתקן ולפתוח מי גיחון. ובזה הייתה התחלת בגאולה. כן, כן. כי שלא ברצון חכמים עשה חזקיה המלך עליו השלום, הוא מהדברים שלא הודו. ובזה, אם היית פותח את מי הגיחון, הייתה התחלת בגאולה. וישיבו מורנו הרב חיים ויטל, אני אחזור עוד מעט להבנה של זה, לא רציתי להשתמש בשמות הקודש. אמר לו הארי, אילו לא משתמשת לבוא לדמשק, החרשתי. מה לא רצית להשתמש? אז איך הגעת הנה עם מונית? לא רצית להשתמש בשמות הקודש, אבל הגעת הנה. אבל מאחר שנשתמשת לזה, היית יכול להשתמש לפתחו. והיה קידוש השם ותיקון גדול. אמר לו מורנו רב חיים ויטל, אם כן אחזור לירושלים לפתחו. אם אני, יש לי יותר להשתמש, אז אני חוזר, אני יודע. אמר לו חליף שתי ולאו דימהו. עבר הזמן, עכשיו לא. עד כאן שמעתי החידה שם הגדולים. צריך להבין את זה בעומק, יש לזה רבדים רבדים, אבל בעומק הפשוט אני חושב שיש כאן מסר אדיר. רב חיים ויטל בורח מירושלים כי הוא מבין שפתיחת השילוח זה כבר השלב שבו החומות נפתחות והמים יוצאים והתחלת הדיגולה הזאת מופיעה, והוא לא חושב שהגיע הזמן. והארי הקדוש אומר לו, אתה צודק טכנית, אבל ברמתך שלך אתה היית יכול לעשות את זה עכשיו, כי אתה ניצוץ של חזקיהו. והוא רוצה לחזור, אבל הוא אומר לו, עכשיו אתה כבר חוזר כי הסברתי לך את זה, אז זה כבר לא חזקיהו, אתה כבר לא יכול לעשות את זה. והמתח הזה זה המתח של אחרון של פסח מול ראשון של פסח. פסח כל כולו זה ההבדלה, ההתכנסות. אחרון של פסח זאת הפתיחה, היציאה. וכשרבותינו תקנו את יום העצמאות בהפטרה הזאת, הם ביקשו לתקן את זה. הם ביקשו לעניות דעתי לומר שהחג הזה יהיה חג אם הוא יבטא עצמאות, לא התלות. וכל אדם להיות בלתי תלוי, כלכלית, פיננסית, מדינית, ולא להיות בכלל הוא עצמו. ויכול אדם להיות עבד ולהיות עצמו הרבה יותר מהבוס שלו. עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בת ציון גבעת ירושלים. זה פסוק לא יפה לפתוח בו את ההפטרה. שיפתחו בביצה חוטר מגזע ישי. עוד היום בנוב לעמוד, תזכרו את הרגע הזה שבו עומד סנחיריב מנופף על ירושלים, ויש בוויכוח הפנימי הזה האם לפרוץ את החומה או לא, את המתח של האם ירושלים תנצח או לא. ירושלים שנשארת ירושלים הופכת בסוף המלחמה להיות ירושלים שפותחת את שעריה, ובשלב הבא ירושלים של הסיפור של רב חיים ויטל, ירושלים שמעדיפה את רצין ובן רמליהו על מי השילוח ההולכים לאט, מאבדת את עצמיותה, והיא לא תוכל להגיע גם להמשך של שורש ונס עמים. והמלחמה הזאת, הוויכוח הזה הפנימי, הוא כל הסיפור של מפלת סנחריב. הנס של השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ושהלילה הזה יתברר לעולם כמה נכון שאתם שמרתם את עצמכם כעצמכם. לא הלילה הזה יתברר לעולם שגם אתם בסדר, אלא שכשאתם אתם, אתם בסדר. וכשהדברים האלה מתבררים, מגיע הנס הגדול של חזקיהו. אילו היה חזקיהו אומר שירה, היה נעשה משיח. אבל יש לו קושי לומר שירה, והקושי הזה לומר שירה שייך לשלב הבא. הזכרתי השבת בפסח, הכנסתי קצת לשיר השירים, לרשי בשיר השירים. רשי מסיים את שיר השירים בצורה מדהימה. הפסוקים שחותמים את שיר השירים מתארים את האחות הקטנה, אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נכון? נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. והאחות הקטנה עונה, אני חומה, ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. והסיום, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, והאחות עונה, ברך דודי ודמי לך לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. רשי מסביר את זה אחרת מכפי שאנחנו רגילים להבין. בדרך כלל רגילים להבין אחות לנו קטנה, שאומרות את זה אומות העולם על עם ישראל, בנות ירושלים והבת הרעיה. רשי בכל שיר השירים שונה והזמן מאוחר, אבל כאן בפסוקים הוא אומר כך: יושב הקדוש ברוך הוא ובי דינו מלאכי השרת, ומסתכלים אל אחותם הקטנה אלינו, ואומרים המלאכים, אחות לנו, כי היא מתאחה איתנו, לשון איחוי, אחווה, אבל היא קטנה. ולמה היא קטנה? כי היא מקטינה את עצמה. תמיד הציעו לה לגדול, תמיד הציעו לה להצטרף לכולם, תמיד הציעו לה את ההצעות של רב שקי על החומה, בואו לארץ דגן ותירוש ויצהר. אחות לנו קטנה, והיא נשארה קטנה. ובגלל שהיא קטנה, היא לא מצליחה להשפיע על אחרים, ושדיים אין לה. היא לא מניקה, היא רוצה להניק, אבל עוד לא הגיע עד דודים והיא לא יכולה. ושואלים החברים למעלה, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? לא כשהיא תגיע לשידוך, אלא הפוך, ביום שידובר בה, כשכל האויבים, אלה של החרב ואלה של הרב שקה של הקרבה, כשרב שקה על כל החלקים של הנאום שלו, יאמרו לה, בואי תצטרפי. ואז הם ממשיכים ואומרים כך: אם חומה היא, אם אחותינו הקטנה תהיה חומה, נבנה עליה טירת כסף. אז אפשר יהיה לבנות את בית המקדש, את בית הבחירה, ואז היא תוכל להניק לכל העולם. ואם דלת היא, זה רק רשי יכול להגיד. אם סובבת היא על צירה כמו דלת הממתינה כל פעם להיפתח. שיתפקו קצת, יבוא, ועכשיו היא מקישה על מקש אחר, וירטואלי. עובדים בארץ אשור, וזה נובע מהתכונה היהודית שבה, כי יש לה באמת מהכל. אם חומה היא, נבנה עליה תירה כך, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. ואז עונה כנסת ישראל האחות הקטנה, אני חומה, ושדי כמגדלות. שדי שרוצות להניק ממתינות כמו שומרים במגדל, ובינתיים הן מניקות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בפנים כמו במגדל. אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. כשזאת התשובה שלי, הוא הייתי בעיניו כמוצאת שלום. ואז היא פונה האחות הקטנה ופונה אל המלך שהשלום שלו, ואומרת לו, אדוני המלך, כרם היה לשלומו בבעל המון. אתה זוכר את הכרם שהיה לך פה? נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפריו 1,000 כסף. הנוטרים עושים עם הכרם הזאת מה שהם רוצים. והקדוש ברוך הוא עונה, כרמי שלי לפניי. אבל יש לי בקשה אחת. היושבת בגנים, עד שבינתיים לא בכרם אלא בגנים, שם בבתי הכנסיות, בבתי המדרשות, בגנים הרחוקים, ומצליחה להיות כמגדלות, חברים, אנחנו פה למעלה מקשיבים לקולך. אז אל תזייפי, שזה יישאר קולך. השמיעיני. והאחות הקטנה עונה, ברך דודי. לא רק אנחנו צריכים לצאת מהגלות, גם אתה. ודמה לך לצבי או לאופר האיילים. אני חומה, אז תבנה עליי תירת כסף. ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. אלה אותם הרי בסמים, אותו הר המור, שבו תירת הכסף הולכת ונבנית. כל סיפור מפל את צנחי ריב, הוא סיפור השאלה של יום העצמאות. עוד היום בנוב לעמוד, זה נכון תמיד. אני חושב שהשאלה והתשובה נכונות כפל כפליים בשנת הנוב למדינת ישראל. עוד היום בנוב, בשנה הזו ה-52 למדינת ישראל, שעושה את עצמאותה ושואלת את עצמה כל הזמן, וחברים מקשיבים לקולה, והיא צריכה להשמיע אותו. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא עוד היום בנוב לעמוד לקראת יום העצמאות.